כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, א' בתמוז, תשעין עין זין, ב' דראש חודש תמוז, תשעין עין זין, מסכת בבא בתרא, דף קוף נון דלת. אתם מאזינים מרדיו כל חיי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב על כולנו, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי. חודש טוב ומבורך. ראש חודש תמוז, תשע"ז, ב' דראש חודש תשע"ז. ראש החודש, שבו בסייעת הדשמיא הגדולה נחגוג את סיום מסכת בבא בתרא. בחג בו, בחב ג' בתמוז, הווה אומר בעוד 22 ימים, 22 דפים מפרידים בינינו לבין סיום המסכת כולה. בעזרת השם ובישועתו, נגיל ונסיס בזאת התורה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדינו אלוהי ולא אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה לדי ולא יקשה בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם יחול קודשא בריך הוא ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעורנו הקודם שהיה בערב שבת קודש פרשת קורח. ואז למדנו את דפים קוף נון ב' וקוף נון ג'. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה האם מחלוקת רב ושמואל במתנת שכיבמרא שכתוב בקניין מדברת דווקא כשכתב שטר. חיפשנו את שיטותיהם של הרשב"ם והתוספות. והתשובה היא לרשב"ם לאו דווקא כתוב אבל נקט רגילות שכותבים את הקניין בשטר. והתוספות כתבו בשם רי שמדובר דווקא בשטר שטעמו של רב שלכן כתב לו קניין בתוך השטר כדי להגביר את כוחו. שאלה שנייה, מה הדין במתנת שכיב מרא שכתב בקניין והתשובה? לרב הרי כי מתנת בריא שאם עמד מחוליו אינו חוזר, והרי כי מתנת שכיב מרא שאם אמר בתוך המתנות שהלוואתו נתונה לפלוני דבריו קיימים, ושמואל אמר איני יודע כיצד לדון בה, שמא גמר בדעתו להקנותו בשטר ואין שטר לאחר מיטה. שאלה שלישית, באיזה אופן מודה שמואל שאין חוששים שגמר להקנות לאחר מיטה והתשובה? במייפה את כוחו. שאלה רביעית, מה סימן רב נחמן בידו לרבה והתשובה? או שישתוק לפי שיש תירוץ לשאלתו, או שסימן לו סימן של ייפוי כוח. שאלה חמישית, מה הדין בשכיב מרא שזיקה לאחד שטר במתנה, ואחר כך זיקה לאחר? התשובה, רב אמר ראשון קנה ולשיטתו שמתנת שכיב מרא שכתוב בקניין, דינה כמתנת בריא שאינו יכול לחזור בו, ושמואל אמר שאיני קנה משום שהיא כמתנת שכיב מרא. שאלה שישית, באיזה אופן העמידו בפומפודיטה את מחלוקת רב ושמואל והתשובה? בשכיב מרא שכתב כל נכסיו וקנו מידו. שאלה שביעית, מה הדין אם כתוב בשטר מתנת שכיב מרא, הרי אני מקנה לך בחיים ובמוות, והתשובה לרב הרי כמתנת שכיב מרא, ומשום שכתוב במוות מוכח שלאחר מיטה התכוון לתת לו, ולשמואל הרי כמתנת בריא מכך שכתוב בה בחיים. שאלה שמינית לרב מדוע כתב בחיים, והתשובה שלא רצה לכתוב רק מוות ולפתוח פה לשטן. שאלה תשיעית, באיזה אופן אמר רבה שקונה לדברי הכל והתשובה כשכתב מחיים? והשאלה האחרונה, מה הדין אם הנותן אומר שכיב מרא הייתי והמקבל אומר בריא היית? התשובה לרבי מאיר על הנותן להביא ראיה ולחכמים המוצאים מחברו עליו הראיה ועל המקבלים להביא ראיה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בשיעורנו הקודם בדפים קופנון ב' וקופנון ג' במסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, ב' דראש חודש תמוז תשע"ז, א' בתמוז תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי על הודף קוף נון דלת, ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים דף קוף נון ג' עמוד א' מן המשנה, המצויה שבע שורות לפני סוף העמוד, משנה הפותחת במילים לא כתב בה שכיב מרא. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, מגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל למדנו בדף קוף ממבב עמוד ב' במשנה, ששכיב מרע שנתן את כל נכסיו במתנה ועברי, מתנתו בתהילה. זאת כיוון שנתן את המתנה על דעת שימות. ואם לא ימות, לא תתקיים המתנה. באה המשנה שלנו לדון באופן שיש ספק אם בשעת נתינת המתנה היה שכיב מרע. אומרת המשנה בדף קוף נון ג' עמוד א', נתן את כל נכסיו, אבל לא כתב בבשטר שהיה שכיב מרע. הוא הנותן אומר, שכיב מרע הייתי כשנתתי את המתנה, ועכשיו שעבריתי, אני חוזר בי. והן, מקבלי המתנה, אומרים, בריא היית בשעת הנתינה, ואינך יכול לחזור בך. ודרך כל שטרי מתנה של שכיב מרע, שמפרשים בהם שנתן את נכסיו במתנה ביותו חולה המוטל במיטתו. ואילו בכל שטר מתנה שנותן אדם בריא, מפרשים שנתן את נכסיו כשהוא בריא, ומהלך על רגליו בשוק, כפי שנלמד לקמן בדף קוף נון דלת עמוד א'. ובשטר זה, שלפנינו, לא נכתב שהיה בריא ולא שהיה שכיב מרע, וכיוון שכך יש להסתפק אם זו מתנת בריא או מתנת שכיב מרע. ומדובר כאן באופן שנתן את כל נכסיו, שבזה, אם זה שכיב מרע ועברי, יכול לחזור בו, כמבואר לאיל בדף קוף מבב עמוד ב'. ולכאורה קשה, ממה נפשך? אם יקנה להם בדיבור בלבד וללא קניין, כיצד הם יכולים לטעון שקנו את המתנה? הרי בריא אינו יכול להקנות בדיבור בלבד. ואם כתוב בשטר שעשו קניין, אם כן קשה לדעת רב הסובר לאל בדף קוף נון ב' עמוד א', שמתנת שכיב מרע עם קניין אינה בתהילה, אפילו עם עברי. מתרץ רבינו יונה שמדובר בשטר שלא כתוב בו אופן הקניין. אז הנותן טוען שבאותו זמן היה שכיב מרע והקנה בדיבור, ואילו המקבלים טוענים שהיה בריא. וכיוון שעדי השטר מעידים שנתן את נכסיו לאחר, ודאי הכוונה שהקנה בקניין הראוי. אילו הריטב"א מתרץ שכתוב בשטר שעשו קניין. אבל הנותן טוען שבשעת המתנה היה בגדר מצווה מחמת מיטה. דהיינו שהיה ניכר בדבריו שהוא סובר שבוודאי ימות. ובזה למדנו לעיל בדף קוף נונה יפעמוד ב', שאפילו אם עשו קניין ואפילו אם לא יקנה אלא חלק מנכסיו, אם עמד מחוליו, חוזר בו. ואילו המקבלים טוענים שהיה בריא ואינו יכול לחזור בו. אם כן אומרת המשנה, הנותן צריך להביא ראיה, עידים שבשעת הנתינה שכיב מראיה, ואם הוא לא הביא ראיה, אכן זכו מקבלי המתנה, שכיוון שעתה הוא בריא, מסתבר שהיה בריא גם בעת הנתינה. אלו הם דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, כיוון שהדבר ספק הוא הדין הוא שהמוציא ממון מחברו עליו ראיה, ומקבל המתנה שבא להוציאה מחזקת הנותן, צריך להביא ראיה לדבריו. ותם מחלוקתם, תבאר הגמרא לקמן בדף קוף נון דלת, עמוד א'. זו היה המשנה שלנו בדף קוף נון ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בשטר ראיה נכתב על מתנת שכיב מרע לאחר מותו, היה דרכם לכתוב שנתן המת את הנכסים, בזמן שהיה חולה ומוטל במיטה, לא עלינו. ומתוך מחלתו זו נפטר לבית עולמו. וכתבו זאת, כדי להודיע שלא עברי בינתיים, ולא חזר בו. ומבאר המאירי, שאם היה מבריא הייתה מתנתו בתהילה, ואף אם אחר כך היה חולה שוב ומת. מביאה הגמרא אופן נוסף של ספק במתנת שכיב מרע, הדומה לנידון של משנתנו. ההוא מתנת המעשה בשטר מתנת שכיב מרע, דעה וכתב בה, שהיה כתוב בו, כדאבי קציר ורמי בארסי. כאשר היה הנותן חולה ומוטל במיטתו, נתן את כל נכסיו לפלוני במתנה. חולה נקרא קציר, משום שנפשו קצרה מחמת חוליו. וצריך לומר שהוא נתן את כל נכסיו, כי אם הוא נתן רק חלק מהם, גם אם קם מחוליו, לא בטלה מתנתו. כפי שלמדנו לעיל בדף קוף ממבב עמוד ב'. אומרת הגמרא ולא כתב בה, ומגו מרעי איפטר לבית עולמי. לא נאמר בשטר, ומתוך מחלתו נפטר לבית עולמו. ואף שידוע שנותן המתנה מת, יש להסתפק האם לאחר שנתן את המתנה עברי והתבטלה המתנה, או לאחר מכן מת מחולי אחר, או שמת מתוך מחלה זו, והמתנה קיימת. ותוספות, בדיבור המתחיל ולא כותבים, שאפילו אם לא חזר בו בפירוש בטלה המתנה, כיוון שבוודאי חזר בו. והראש והיד רמה כותבים, שאף אם באמת לא חזר בו כלל, מכל מקום המתנה בתהילה, משום שבוודאי לא נתנה על דת כן שיברי, או שמת מתוך מחלה זו והמתנה קיימת. ואין לנו דרך לברר את הספק, כי אין עידים מצויים לפנינו. פושט רבא את הספק, אמר רבא, יש לנו לומר, שמתוך אותו חולי מת ולא עברי בינתיים וזכה מקבל המתנה, שהרי אנחנו רואים שהוא מת לפנינו, והרי קברו מוכיח עליו שלא עברי ממחלתו הראשונה, אלא מת ממנה, כלומר, על פי חזקה דאשתה, דהיינו חזקה של עכשיו, אנחנו אומרים שהמצב הנמצא לפנינו היה קיים כבר קודם לכן. וכיוון שכאן הוא מת לפנינו, מסתבר שהיה חולה לפני מיטתו, שהרי אין דרך בני אדם למות פתאום. יש לנו להחזיקו בחולי הזה ולומר שהיה חולה גם למפרע, בכל התקופה המסופקת עד החולי הראשון, ולא עברי בינתיים ולא בטלה המתנה. דוחי אביי דברי רבא, אמר לאביי לרבא, והרי רוב החולים מבריאים ומסתבר שגם זה עברי מחוליו הראשון. ורק לאחר מכן חלה שוב ומת. והראיה לכך, אשתה עכשיו, ומה לגבי ספינה שטבעה בים שרובן של האנשים הנמצאים בה עומדים לאבד ולמות, ומכל מקום שנינו במסכת גיטין דף כוח עמוד ב', שאין מחליטים בוודאי שמתו, אלא נותנים עליהם חומרי חיים וחומרי מיתים, כלומר שמחמירים מספק לדון אותם גם כחיים וגם כמיתים. החומרה לחשוש שהאדם חי זה באופן שהוא ישראל ואשתו בת כהן, שהיא מתה בעל ואין לה ילדים, רשאית לאכול תרומה, וכאן חוששים שבעלה חי ואסורה בתרומה. והחומרה לחשוש שהוא מת זה באופן שהאישה בת ישראל וניסית לכהן, שמותרת לאכול בתרומה כשבעלה חי, וכאן מספק שם המת אסורה לאכול בתרומה. אם כן, לגבי חולין שרוב חולין לחיים ואינם מיתים ממחלתם, וכי לא כל שכן שאין להחליט שמת ממחלתו הראשונה, אלא מסתבר שעברי והתבטלה מתנתו ולאחר זמן מת מחולי אחר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל אשתה, הרי רבא אמר את דינו רק באופן שידוע שמת בסוף, שמחמת חזקה דה אשתה, אנחנו אומרים שמת ממחלתו הראשונה. ואילו במשנה במסכת גיטין של ספינה, לא ידוע כלל שמת לבסוף ולא שייכת חזקה דה אשתה. תרצים התוספות את תירוצם הראשון וכן הרמב"ן, שסברת הבעיה הייתה שכיוון שבספינה שטבעה רובם לאבד, הרי זה כאילו ידוע לגבי כל אחד ואחד שסופו למות. ואם היינו סומכים על החזקה דה אשתה, היה לנו לדון עליו שכבר מת ודאי. הקובץ שיעורי מפרש את דבריהם, שכמו שמחזיקים מכוח החזקה דה אשתה מהיום לאתמול, כך יש להחזיק ממחר להיום. וכיוון שסופו לאבד לאחר זמן, ראוי לומר שכבר הוא עבוד עכשיו. ומכך שבספינה אין מחזיקים אותם כמיתים בוודאות, מוכח שאין הולכים אחרי חזקה דה אשתה. ואף שבספינה לכאורה יש חזקה דה מעיקרה שהיו חיים, צריך לומר שחזקה זו אינה שייכת באופן שהם עכשיו בספינה שטבעה בים ועומדים למות בכל רגע. כותב הרמב"ן שרבא לא קיבל את סברת אביי, ודעתו שבעניין של ספינה לא שייכת חזקה דה אשתה ואין משם ראיה. ואילו הרבינו יונה מפרש את קושיית אביי, שהרי דינו שאין סומכים על חזקה דה אשתה במקום שיש חזקה מעיקרה שמתנגדת לה. וקשה לאביי כיצד סמך רבא על חזקה דה אשתה נגד חזקת ממון, ולכן הבין אביי שרבא סובר שמצרפים לחזקה דה אשתה את חזקת החולי של הנותן, שמסתבר שמת ממחלתו ומועילות שתי החזקות נגד חזקת ממון. על זה הקשה אביי מהמבואר בספינה, שחזקת החיים של האנשים עדיפה אפילו מהחשש שטבעו, גם שרובם עומדים למות, וכל שכן שלא תועיל חזקת החולי להכריע שמת החולה, שהרי רוב חולים לחיים. וכיוון שאין כאן אלא חזקה דה אשתה לבד, אין בכוחה להוציא ממון מהמוחזק בו. תולה הגמרא את מחלוקת אביי ורבא ממחלוקת תנאים. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, כמן אז לאשמה אתה דרבא. כשיטת איזה תנא נאמרה שמועתו של רבא שיש להכריע את הספק על פי חזקה דה אשתה, חזקה עכשווית, כשיטת רבי נתן. דתניא, שנינו בברייתא במסכת קידושין דף עין ט' עמוד ב', לגבי האופן המובא במשנתנו שלא נכתב בשטר המתנה אם היה בריא או שכיב מרע. והנותן טוען שהיה שכיב מרע וכשעברי בטלה המתנה, והמקבלים טוענים שהיה בריא ומתנתו קיימת. מי מוציא מיד מי? מי זוכה בדין? והרי מיגש מסביר ששאלת הגמרא היא מי הוא בגדר מוציא שנאמר עליו הכלל של המוציא מחברו עליו הראיה? האם המקבלים נחשבים מוציאים והנותן נחשב מוחזק משום שעד עכשיו הנכסים היו שלו? או שמקבלי המתנה נחשבים כמוחזקים משום שהשטר בידם? וכעת הנותן בא להוציא את הנכסים מחזקתם. משיב הטענה, הוא הנותן מוציא מידיהם של המקבלים בלא ראיה שהיה שכיב מרע, כיוון שהנכסים ברשותו ואין המקבלים יכולים להוציא ממנו מספק. ולמרות שעכשיו הוא בריא, אין אומרים שגם בשעת המתנה היה בריא. וכשיטת הבאי להל שאין הולכים אחר חזקה דה אשתה. ואילו הן מקבלי המתנה, אין מוצאים את הנכסים מידו, אלא בראיה, על ידי עידים המעידים שהיה בריא בשעת המתנה. אלו הם דברי רבי יעקב. ולכאורה קשה מדוע הוא צריך רבי יעקב לומר שאינם מוצאים מידו אלא בראיה, והרי פשוט הוא שאם הוא מוציא מידם ללא ראיה, בוודאי הם אינם מוציאים ללא ראיה. את הרץ התוספות בדיבור המתחיל והן, שהחידוש הוא להפך. היה מקום לומר שאפילו ראיה לא תועיל להם, כיוון שמאשטר עצמו לא מוכח כדבריהם שהיה בריא. משמיע רבי יעקב שמכל מקום אם יביאו ראיה, יתלו. והתוספות ראש כותב, שכיוון שלא נכתב בשטר שהיה בריא, ייתכן שבכוונה לא כתב זאת, כדי שיהיה דינה מתנה, כמתנת שכיב מרע שיכול לחזור בו. משמיע לנו רבי יעקב שאם יביאו המקבלים עדים שהיה נותן בריא, יוציאו מידו. אומרת הגמרא, רבי נתן חולק ואומר, אם עכשיו כשבאו לדין הנותן בריא הוא הולכים אחרי חזקה דאשתה, ודעת רבי נתן וכן דעת רבא שהולכים אחרי חזקה דאשתה, החזקה של עכשיו, אפילו להוציא ממון, ואפילו כשאין שום חזקה אחרת שמסייעת לחזקה דאשתה. וזו עיקר המחלוקת בין רבי יעקב לרבי נתן, האם חזקה דאשתה עדיפה מחזקת ממון, או שחזקת ממון עדיפה ממנה. ולשיטת רבי נתן אומרים שגם בשעת המתנה היה בריא ומתנתו קיימת, ולכן עליו על הנותן להביא ראיה בעידים שהיה שכיב מרע בשעת המתנה, ואם עתה שכיב מרע הוא, עליהן על המקבלים להביא ראיה בעידים שבריא היה הנותן בשעת המתנה. דהיינו כדברי רבא שהולכים אחרי חזקה, דאשת. גם רבי יעקב מודה שחזקה דאשת מועילה, אלא שלדבריו אינה מועילה נגד חזקת ממון. ואילו רבי נתן וכן דעת רבא שהולכים אחרי חזקה דאשת אפילו להוציא ממון, ואפילו כשאין שום חזקה אחרת שמסייעת לחזקה דאשת. אופן זה, גם ללא חזקה דאשת הדין, כן. שהרי יש ספק בדבר, ומספק אין להוציא נכסים מיד נותן המתנה שהוא מוחזק בהם. על כורחך, שמה שהוכיחו מדברי רבי נתן שדעתו שהולכים אחר חזקה דאשת, כמו רבא, אינו מהאופן שעכשיו הוא שכיב מרע. כי ייתכן שאין הטעה משום חזקה דאשת, אלא מהאופן הראשון שנותן המתנה בריא לפנינו. כך אומר תוספות, בדיבור המתחיל, רבי נתן אומר. ובגמרא לקמן בדף קוף נון דלת עמוד א', יבואר שמחלוקת רבי יעקב ורבי נתן שבברייתא היא מחלוקת רבי מאיר וחכמים במשנתנו. לפי זה מקשים הראשונים מדוע הניחה הגמרא את דברי רבי מאיר במשנה ותלתה את דברי רבא בדברי רבי נתן שבברייתא. תרצים התוספות בדיבור המתחיל כמן אזלה שעדיף לתלות את דעת רבא ברבי נתן, משום שנאמר עליו במסכת בבא מציע דף קוף י"ז עמוד ב' שדיינו ויורד לעומק הדין. ומטעם זה גם הרשב"ם כותב שההלכה כמותו. עוד מתרצים התוספות שבמשנתנו לא מוכח כל כך שטעמו של רבי מאיר הוא משום חזקה דאשת. אילו רבינו יונה מוסיף ומבאר שהיה מקום לומר שטעמו של רבי מאיר הוא משום שהולכים אחרי הרוב שהם בריאים, ולא משום חזקה דאשת. הביאה עכשיו הגמרא נידון נוסף התלוי במחלוקת רבי יעקב ורבי נתן. אמר רבי אלעזר, והכוונה לרבי אלעזר בן פדת שהיה אמורה, והוא מכונה רבי ולא רב, לפי שהיה מאמוראי ארץ ישראל. כך רש"י במסכת תענית דף כ"ה עמוד א'. אם כן אמר רבי אלעזר ולעניין ספק תומה, באופן שיובא לקמן, כמחלוקת. זה יהיה תלוי במחלוקת רבי יעקב ורבי נתן, האם הולכים אחרי חזקה דאשת. כך מפרש הרשב"ם. אבל הרי מיגש כתב שאין זה במשמעות לשון הגמרא, אלא הפירוש הוא שרק לגבי מתנה סובר רבא כרבי נתן שהולכים אחרי חזקה דאשת. אבל לעניין תומה, דעתו כמחלוקתו של רבי נתן, כלומר, כרבי יעקב החולק עליו אינו הולך אחר חזקה דאשת. אומרת הגמרא דתנן, שנינו במסכת תארות פרק ו' משנה ז', בקעה, הרבה שדות הסמוכות יחד ומוקפות בגדר. בימות החמה, בתקופה שכבר קצרו והוציאו מתוכה את התבואה, דינה כרשות היחיד לעניין מלאכת הוצאה בשבת, שהמוציא מרשות הרבים לתוכה, חייב חטאת. והתחדש בזה שאף על פי שביקה שונה מרשות היחיד בכך שאסור לטלטל בתוכה, כאמור במסכת העירובין דף רב ג' עמוד א', והיה מקום לטעות ולומר שאין דינה כרשות היחיד כלל, לכן השמיע המשנה שהמוציא מרשות הרבים לתוכה או להפך, חייב, כדין רשות היחיד. ועוד אומרת המשנה, ודינה כרשות הרבים לעניין ספק תומה שיש בה. הדין הוא שכאשר יש ספק על אדם טהור שמה הוא נטמא, אז אם הספק אירע ברשות היחיד דינו כתמה ודאי, ואם היה ברשות הרבים דינו כתאור ודאי. ומאיכן לומדים זאת? בפרשת סוטה בספר במדבר פרק ה' מבואר, שאישה שכינה לבעלה, כלומר שהיא זהירה שלא תסתתר עם אדם מסוים בבית הסתר ונסתרה עם אותו אדם, אף שספק הוא נטמאה או לא, הרי אסורה לבעלה בתורה ודאי, עד שישכן המי סוטה והתברר אם היא טהורה או לא. כיוון שכינתה התורה שם את העניין הזה בשם תומה, למדו חכמים שגם בתומה ממש הדין כך, שספיקה אסור בתורת ודאי. אבל כמו בסוטה, שהספק אירע במקום סתירה ואין סתירה אלא ברשות היחיד, כך מה שספק תומה, הרי הוא כוודאי, אין זה אלא ברשות היחיד, אבל ברשות הרבים, תאור. וכיוון שבימות החמה אין בה ביקת תבואה ואין הבעלים מקפידים על העוברים בה, דינה כרשות הרבים. והנכנס לתוכה ומסתפק אם נטמע, הרי הוא תאור. ובימות הגשמים שכבר צמחו הזרעים, ואין בני אדם נכנסים לבקעה משום שדריסת הרגל מזיקה לזרעים שבה, דין הבקעה כרשות היחיד לכאן ולכאן, בין לעניין שבת ובין לעניין תומה, כיוון שבימות הגשמים אין בני אדם נכנסים לשם, והמסתפק אם נטמע בה, הוא תמה. מחלוקת רבי יעקב ורבי נתן תהיה באדם שנכנס לבקעה שיש בה ספק תומה ואינו זוכר מתי נכנס. לרבי נתן הולכים אחרי חזקה דאשתה, ואם נשאל בימות החמה, אומרים שגם כניסתו הייתה בימים הללו וספיקות האור, ואם נשאל בימות הגשמים, ספיקות המה. ולרבי יעקב, אין חזקה דאשת מכריעה במקום שיש חזקה אחרת נגדה. וכיוון שיש לו חזקת טהרה, הולכים אחריה. ואף אם נשאל בימות הגשמים, הוא יהיה טהור. אלא אם כן יעידו עדים שנכנס לבקעה בימות הגשמים. עכשיו רבא מבאר את המשנה במסכת טהרות. אמר רבא, לא שנו את המשנה הזו שביקעה בימות החמה, כי רשות הרבים לטומאה, אלא באופן שעדיין לא עברו עליה, על הביקעה בימות הגשמים. אבל אם כבר עברו עליה, פעם אחת ימות הגשמים ביותה מוקפת בגדר, כיוון שבאותו זמן היה דינה כרשות היחיד, אין שם רשות היחיד פוקע ממנה לעולם. ואף בימות החמה נשאר דינה כרשות היחיד לכאן ולכאן, לעניין שבת ולעניין ספק טומאה. הנה תוספות בדיבור המתחיל. אמר רבא, מפרשים אחרת מהרשב"ם, שרבא אינו מדבר על פירוש המשנה עצמה, אלא על האופן שעסק בו רבי אלעזר, והיינו בספק אם נכנס לביקה בימות החמה או בימות הגשמים. שלרבי נתן מחרים את הספק על פי חזקה דאשתה, היינו דווקא באופן שהספק הוא אם נכנס בימות החמה של עכשיו, או בימות הגשמים שלפניהם, אבל אם בא לשאול בימות החמה, וברור לו שלא נכנס בימות החמה של שנה זו, אלא הוא מסתפק אם נכנס לביקה בימות הגשמים שלפני כן, או בימות החמה של שנה שעברה, לא אומרים שכמו שעכשיו זה ימות החמה, כך כניסתו לביקה הייתה בימות החמה, אלא אדרבה, אומרים שנכנס בימות הגשמים, כי ימות הגשמים קרובים יותר לשעת השאלה, מאשר ימות החמה המסופקים. מוסיף החזוניש באבן העזר סימן פי, שכך הוא גם באופן הפוך, להקל, שאם בא לשאול בימות הגשמים והספק אם נכנס לביקה בימות החמה או בימות הגשמים של שנה שעברה, אף על פי שעכשיו זה ימות הגשמים, דנים עליו שנכנס לביקה בימות החמה שהם קרובים יותר. אומרת הגמרא שנינו במשנה וחכמים אומרים אם הנותן טוען שהיה שכיב מרע ויכול לחזור בו, והמקבלים אומרים שהיה בריא ואינו יכול לחזור בו, המוציא מחברו, עליו הראיה. מבררת הגמרא ראיה במאי, לאיזה סוג ראיה התכוונו חכמים? רב הונא אמר כוונתם שמקבלי המתנה צריכים להביא ראיה בעידים שהיה בריא בשעת המתנה, ומסתבר שידי השטר עצמם נאמנים להעיד שהיה בריא בשעת המתנה, ואף על פי שדינו שלאחר שכבר נתקבלה עדותם בבית דין שוב אינם נאמנים לשנות בדבר, כאן אינם באים לשנות ממה שהעידו בשטר, אלא רק לברר את דבריהם. רב חיסדא ורבא בר רבונא חולקים על רב הונא ואמרי, אין מקבלי המתנה זקוקים להוכיח שהנותן היה בריא, ודי להם שיוכיחו שהשטר שבידם הוא שטר טוב ואי אפשר להכחישו. ובשביל זה יביאו ראיה בקיום השטר. יקיימו את השטר על ידי עדים שיבואו ויעידו כי הם מכירים את כתב ידם של העדים החתומים בשטר, וכך יוכח הדבר. דין תורה הוא שכל שטר מתנה או שטר הלוואה יוצא לפנינו ויש בו חתימות ידיהם של שני עדים. הרי זה כאילו באו שני עדים לבית הדין ועידו את עדותם, ואין הנתבע יכול לטעון שהתובע זייף את החתימות, כי אנחנו לא חוששים לחוצפה כל כך גדולה. אבל רבנן תקנו שכל עוד שהתובע לא קיים את שטרו, יוכל הנתבע לטעון שהשטר מזויף. חוזרת הגמרא ומבארת המחלוקת שבמשנתנו על פי דברי האמוראים הנ"ל. לדברי רב הונא דאמר ראיה בעדים, נמצא שרבי מאיר וחכמים שבמשנתנו כמפלגי בפלוגתא נחלקו במחלוקת של רבי יעקב ורבי נתן בברייתא שהובאה לעיל. והגמרא מביאה עכשיו בסוגריים סימן מניח, שהמילה מניח זה ראשי תיבות של מאיר, נתן, יעקב, חכמים, כלומר רבי מאיר כרבי נתן ורבי יעקב כחכמים. ומבאר את הגמרא, רבי מאיר שאמר במשנתנו שעל נותן המתנה להביא ראיה שהיה שכיב מרע, ואם לא הביא אומרים שמסתם היה בריא, סובר כרבי נתן שאמר בברייתא שאם עכשיו נותן המתנה בריא עליו להביא ראיה שהיה שכיב מרע, משום שמעמידים אותו בחזקת דאשתא, בחזקה של עכשיו, שאומרים כמו שהדבר לפנינו היום כך הוא גם היה אתמול, וכמו שעכשיו הוא בריא כך בשעת המתנה היה בריא, ולפי זה על כוחך גם במשנתנו מדובר באופן שעכשיו הוא בריא. ורבנן שאמרו במשנה שעל מקבלי המתנה להביא ראיה שהנותן היה בריא, סוברים כרבי יעקב שאמר בברייתא שאף על פי שעכשיו הוא בריא אין מעמידים אותו בחזקה דאשתא לומר שגם בשעת המתנה היה בריא, אלא מעמידים את הנכסים בחזקתם, ועל מקבלי המתנה להביא ראיה שהיה בריא ומתנתו קיימת. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולדברי רב חיסדא ורבא בר רבונא דאמרי, ראיה שצריכים מקבלי המתנה להביא לשיטת חכמים אינה אלא ראיה בקיום השטר, ולאחר שהשטר מקוים מודים חכמים שזוכים מקבלי המתנה, ואין הנותן יכול לטעון שהיה שכיב מרע. על כורחך שבין רבי מאיר ובין חכמים סוברים כרבי נתן, שמעמידים את הנותן בחזקה דאשתא, ואומרים שכמו שעכשיו הוא בריא כך היה בריא בשעת המתנה. וכמפלגי נחלקו רבי מאיר וחכמים בדיני קיום השטרות, דהיינו בעניין מודה בשטר שכתבו האם צריך המלווה לקיימו. דהיינו, לווה שהוציא עליו המלווה שטר חוב שאינו מקוים, יכול היה הלווה לטעון שהשטר מזויף ולהיפטר, אבל הוא לא טען זאת, אלא הודע שהשטר נעשה כדין, רק הוא טען שהוא פטור מלשלם משום שהוא כבר פרה את החוב. יש לדון שיהיה נאמן בטענתו הזו במיגו, שהיה יכול לטעון שהשטר מזויף, ואם כן לא יוכל המלווה לקבוד בו, אלא לאחר שקיים את השטר כדין. ורבי מאיר שאמר במשנתנו שעל הנותן להביא ראיה בעידים שהיה שכיב מרע, אם לא הביא, זוכים מקבלי המתנה מבלי שיצטרכו לקיים את השטר, סבר, שנתבע מודה בשטר שהוא כתבו הדין ושהתובע אינו צריך לקיימו. כי על ידי הודעת הנתבע כבר נתקיים השטר, ולא אומרים שהנתבע יהיה נאמן בטענתו הפותרת, כמו טענת שכיב מרע שבמשנתנו במיגוש היה טוען שהשטר מזויף. ורבנן סברי, שנתבע מודה בשטר שהוא כתבו, צריך התובע לקיימו, ואם לא קיימו כדין, נאמן הנתבע בטענתו הפותרת, כמו טענת שכיב מרע, במיגוש היה טוען שהשטר מזויף. הראשונים דנו בטעם הדבר, מדוע לא יהיה נאמן במיגו שהיה טוען מזויף, או שיהיה נאמן מהטעם של הפה שאסר, הפה שהתיר. כמה ביורים נאמרו בזה. התוסות במסך כתובות הפיוטט עמוד א', דיבור המתחיל מודה, מתרצים שאין זה מיגו משום שהלווה ירא לומר מזויפו, שמה יחישו העידים ויקיימו את השטר. בשם רשי הביאו שהטעם הוא משום שמן התורה, שטר לא צריך קיום כלל, וסומכים עליו כעל שני עידים כשרים שהעידו בבית דין. רבנן הם שיצריכו קיום כאשר הנתבע טוען מזויף. אז דווקא לגבי טענה זו יצריכו קיום. אבל כאשר הוא טוען טענה אחרת, העמידו את דינו על דין תורה, ולפיכך כשהנתבע טוען שהשטר פרוע, רואים שיש לפנינו שטר מקוים ואינו נאמן לפוסלו. רש"י במסכת כתובות אף יוטט עמוד א' כותב, שהטעם שאין כאן שהפה שאסר, כיוון שאמר הלווה שהשטר כשר היה, הרי הוחזק השטר, וכשאמר פרעתי ואינו נאמן, שהרי השטר ביד המלווהו. ומסביר האפליה דברי רשי שזה כמו מיגו במקום חזקה. דשטרך בידי מי ביי. שהחזקה היא שאין הלווה משאיר את השטר ביד המלווה לאחר הפיראון. אילו הרשב"ם כותב שסתם שטרות הרי הם כשרים ובשטרות לא אומרים הפה שאסר או הפה שהתיר לפוסלו. ועוד הוא מוסיף שלא נחשדו ישראל על כך. ולכמן בדף קוף עין אומר הרשב"ם שמעיקר הדין לא חוששים שהשטר מזויף. ורק שרבנן יצריכו קיום כשהנתבע מערר וטוען שלא כתב את השטר. אבל אם הודה בשטר, שוב, אין לו שום טענה. אם כן, אילו הטעמים שאומרים הראשונים, בטעם הדבר, מדוע לא יהיה נאמן במיגו שהיה טוען מזויף, או שיהיה נאמן מטעם הפה שאסר. שואלת הגמרא ואיף לגוב אחד הזימנה, ולא כבר נחלקו רבי מאיר וחכמים פעם אחת בעניין מודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו. שנינו במשנה במסכת כתובות דף חי עמוד ב', שטר שחתומים עליו שני עדים, ובאו העדים הללו לפנינו ואמרו, אמנם כתב ידינו או זה, אבל אין בו ממש, כי אנסו אותנו לחתום שקר. הדין בזה, שכיוון שהשטר אינו מקוים אלא מפיהם, נאמנים הם לפוסלו, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואומנם אם נתקיים השטר ממקום אחר על פי עדים אחרים, אינם נאמנים. ורבי מאיר חולק על המשנה הזו, כדתניא, כפי ששנינו בברייתא במסכת כתובות שם, אין העדים שאומרים שהיו אנוסים נאמנים לפוסלו לשטר. דברי רבי מאיר, וטעמו, משום שמודה בשטר שכתבו, אינו צריך לקיימו. שכיוון שהודע לווה, שעל פיו נכתב השטר, אין לך קיום גדול מזה. ושוב אין העדים יכולים להעיד שחתמו בפסלות. ממשיכה הברייתא וחכמים, והם החכמים ששנו את המשנה הנ"ל, חולקים על רבי מאיר ואומרים, שהעדים נאמנים לפסול את השטר. ומבואר שדעת חכמים היא, שלווה המודה בשטר שכתבו צריך המלווה לקיימו. וכיוון שלא נתקיים אלא על פי עדים הללו, נאמנים הם לפוסלו. נמצא שמחלוקת רבי מאיר וחכמים בעניין מודה בשטר שכתבו, האם צריך לקיימו, נשנתה פעמיים וקשה. לכאורה די היה לנו בפעם אחת, והריטב"א מאיר שהרי מחלוקתם כאן שנויה במשנה, ואילו במסכת כתובות היא כתובה בברייתא, ומצאנו הרבה פעמים בשס ברייתות שהן שנויות במשנה, וזה מעלה לברייתא כשנמצא למקור במשנה. אז מה בעצם שאלת הגמרא, מדוע שנו זאת פעמיים? הוא מסביר שהרי דברי חכמים במסכת כתובות שנויים במשנה, אבל המשנה באה ברייתא במסכת כתובות שם לפרש שאינם אלא דברי חכמים ורבי מאיר חולק עליהם. לאחר שנתבהר בברייתא שהתנא של המשנה שנה רק שיטה אחת מבין שתי השיטות, נמצא כאילו שהמחלוקת מוזכרת במשנה שם. ולכן מקשה הגמרא כאן, כבר מצאנו מחלוקת זו במקום אחר, ואפילו במשנה. אז די לנו רק בפעם אחת, מדוע מזכירים זאת פעמיים? ותרץ את הגמרא צריך להשמיע את מחלוקתם בשני האופנים. מדוע? דעית מראי אם לא היו משמיעים אלא באופן המבואר במסכת כתובות, שהשטר נתקיים מפי הלווה, ובאו העדים החתומים בו לפוסלו, היה מקום לומר, דווקא בהאי כאמרי רבנן, דווקא שם, באופן הזה אמרו חכמים, שגם לאחר שהשטר נתקיים על ידי הודעת הלווה, אין זה קיום גמור. ויכולים העדים לפסול את השטר. משום דעלים העדים ומעי שטרה. משום שגדול כוח הנאמנות של העדים, ויכולים לקלקל את השטר המקוים מפי הלווה. אבל אחאו דלאו כל כמיני, אימה לא. אבל כאן בסוגייתנו שרק הנתבע עצמו טוען נגד השטר שהיה שכיב מרע, היינו אומרים שכיוון שכבר נתקיים השטר מפיו, אין כוחו יפה לטעון נגדו. לכן הוצרכו חכמים להשמיע פעם נוספת שגם באופן זה, אין הקיום שעל ידי הודעת הנתבע נחשב כקיום גמור. ומבאר הרתבה שבעידים מצאנו במסכת כתובות בדף יוטט שיכולים לקלקל אפילו שטר מקוים. שאם היה שטר שנתקיים כדין ובאו שניים והעידו שעדי השטר היו קטנים או אנוסים או פסולים, שוב לא גובים בשטר הזה. כי אף על פי שהשטר נידון כעידות גמורה, אבל יש כאן שני עדים אחרים שמעידים להפך. והדבר נדון כספק. וכיוון שמצאנו שיפה כוח עדים לקלקל אפילו שטר מקוים ולעשותו כספק, לכך דינו ששטר זה שלא נתקיים אלא מפי, הם יוכלו לפוסלו לגמרי. אבל הנתבע עצמו שאין כוחו יפה לקלקל שטר מקוים, היה מקום לומר שאפילו כשאינו מקוים אלא מפיו, מודים חכמים לרבי מאיר שאין נאמן לפוסלו כלל, שרי מדאורייתא, אין צריך קיום. לכן צריך להשמיע לנו שמחלוקתם קיימת גם בזה. וממשיכה הגמרא והיא התמרבה. אם לא הייתה מוזכרת מחלוקתם אלא באופן המבואר בסוגייתנו, היה מקום לומר, בהקה אמר רבי מאיר, דווקא בזה אמר רבי מאיר שכיוון שנתקיים השטר מפי הנתבע, נחשב כשטר מקוים לעניין שלא יוכל הנתבע עצמו לטעון נגד השטר. אבל באחי ממודלו לרבנן, אבל באופן המבואר במסרת כתובות שעידים באים לפסול את השטר, היינו אומרים שמודה רבי מאיר לרבנן, שלגבי זה לא נחשב הקיום מפי הלווה כקיום גמור, ולעידים יש כוח לפסול את השטר, לכן צריך היה להשמיע את מחלוקתם בשני האופנים, משום שאי אפשר ללמוד אחד מהשני. ויהיה הגמרה שגם רבא סובר כרבונה ומבררת את טעמו. אומרת הגמרה וכן אמר רבא שהראיה שצריכים מקבלי המתנה להביא, לפי שיטת חכמי במשנתנו, היא ראיה בעידים שנותן המתנה היה בריא ולא די להם רק לקיים את השטר שבידם. שואלים התוספות דיבור המתחיל וכן, יוצא לפי זה שחכמים במשנתנו סוברים כמו רבי יעקב שלא הולכים אחרי חזקה דאשתא. ואילו רבי מאיר הולך כמו רבי נתן שהולך אחרי חזקה דאשתא. ולעיל בדף קנ"ג עמוד ב' מבואר, שדעת רבא כרבי נתן ונמצא אם כן שרבא סובר כרבי מאיר במשנתנו ולא כחכמים. ולכאורה עדיף היה לו להעמיד שרבי מאיר וחכמים נחלקו בקיום השטרות. ולפי זה בין חכמים ובין רבי מאיר סוברים כרבי נתן, שזו שיטת רבא עצמו. מתרצים התוספות, שייתכן שדעת רבא שמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו. ואם כן, גם אם יעמידו שנחלקו בקיום השטרות, מכל מקום שיטת חכמים, לא תהיה כשיטתו. עוד תירוץ אומרים התוספות שלא משמע לרבא שראיה שהזכירו חכמים היא ראיה בקיום השטר. אלא, כמו ראיה של רבי מאיר, היא ראיה בעידים. כך גם הראייה של חכמים, הכוונה לראייה בעידים. אביי עכשיו מבאר את טעמו של רבא. אמר לי אביי, מה היא טעמה? מהו הטעם שלולי הראייה שהיה בריא, עדין הוא אם נותן המתנה שנאמן לטון שכיב מראיתי? הנה, מה אם נאמר שהטעם ידקו לו כתיב בהו? שכיוון שבכל שטרי מתנה של בריא נועדים לכתוב, קד אבי מעליך על רגלוי בשוקה, ובעלו כתיב בה, בכל שטרי המתנה של בריא נועדים לכתוב שנתן את המתנה בהיותו בריא מעליך על רגליו בשוק, ובשטר הנידון במשנתנו הוא לא כתב כך, אם כך שמאמינה שכיב מרע, והיא משמע מזה שהוא לא היה בריא בשעת המתנה, אלא הוא היה שכיב מרע. דוחה הבאי ואומר, אין להוכיח כן, כי עד הרבה, מדקול הוא כתיב בהו, מזה שבכל שטרי מתנה של שכיב מרע, הדרך שכותבים את הנוסח, קד קציר ורמי בארסי, שנתן את המתנה בהיותו חולה המוטל במיטתו, והלא כתיב בה, ובשטר המתנה שלפנינו לא כתוב כך, שמאמינה בריא, ומשמע מזה שלא היה שכיב מרע בשעת המתנה, אלא בריא. נמצא שהשאלה עומדת במקומה, מהו הטעם שנותן המתנה נאמן לטעון שהוא היה שכיב מרע בזמן מתן המתנה? שואלים הראשונים שלכאורה פשוט מזה שלא כתוב בשטר לא כלשון בריא ולא כלשון שכיב מרע, יש לדייק שהיה שכיב מרע ויש לדייק להפך שהיה בריא. אם כן, זהו דבר המוטל בספק. מדוע יקשה הבאי על דברי רבא שמן הדין יזכו מקבלי המתנה? הרי מבואר ליל בדף קוף נון ג' עמוד ב' שהבאי עצמו לא הולך אחרי חזקה דאשתא לומר שכמו שעכשיו הוא בריא, כך הוא היה בריא גם בזמן מתנה. מתרץ על יודר רבינו יונה, שסברת הבעיה היא כיוון שרוב אנשים בחזקת בריאים הם, סתם מתנה משמע מתנת בריא. ואם היה שכיב מרע, ודאי שהיו כותבים את הדבר בשטר במפורש, ולא היו מעידים על מתנה סתם. ולכן יותר יש לנו לדייק מזה שלא כתוב בשטר כלשון מתנת שכיב מרע, מאשר שלא כתוב בו כלשון מתנת בריא. ואם כן, על הנותן של המתנה להביא ראיה שהוא היה שכיב מרע בזמן מתנה. חוזרים אל הגמרא והרבא משיב לאביי, מהו הטעם שנותן המתנה נאמן לטעון שהיה שכיב מרע בזמן מתנה? איקה למי מרחי ואיקה למי מרחי. ולכן הוא כממונה בחזקת מראי, כיוון שהשטר נכתב שלא כדרך שטרי בריא ולא כדרך שטרי שכיב מרע, שהרי בשטרי בריא מפרשים שהיה בריא ובשטרי שכיב מרע מפרשים שהיה שכיב מרע, כמו שהסביר אביי, ובשטר שלפנינו לא כתבו לא כלשון בריא ולא כלשון שכיב מרע, אז יש לנו ספק אם היה בריא ומתנתו קיימת, או שהיה שכיב מרע ומתנתו בתהילה. לפיכך הוא כממונה בחזקת מרי, נעמיד את הנכסים בחזקתם שהם ברשות נותן המתנה, ומקבלי המתנה שבאים להוציא מידו, עליהם להביא ראיה בעידים שהיה בריא בזמן מתן המתנה. ויהיה הגמרא שהמוראים נוספים נחלקו גם כן במחלוקת הזו. אומרת הגמרא ובפלוקתא במחלוקת של רבונה ורב חיסדא שנחלקו לאיל, מהי הראיה שצריכים מקבלי המתנה להביא לפי שיטת חכמים, נחלקו גם רבי יוחנן ורשלקיש. דרבי יוחנן אמר ראיה בעידים, הראיה שצריכים להביא היא ראיה בעידים שנותן המתנה היה בריא בשעת מתנה מתנה, וכשיטת רבונה, רבי שמעון בן לקיש אמר, ראיה שצריכים להביא אינה אלא בקיום השטר. די להם למקבלי המתנה שיקיימו את השטר שבידם, וכדעת רב חיסדא. אי טיבי רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, הקשה רבי יוחנן על שיטתו של רבי שמעון בן לקיש, שכאמור אמר שהראיה זה רק קיום השטר. שנינו בברייתא, מעשה שאירע בבני ברק, באדם אחד שמכר בנכסי אביו בקרקעות שירש מאביו, ולאחר מכן מת אותו האדם. ועדיין לא הגיעו הנכסים ליד הלקוחות. והיה ידוע עליו שהוא בן 20, אבל לא נתברר אם יש לו סימני גדלות. שאם אין לו סימנים, אף שהוא בן 20 דינו כקטן ואין ממכרו ממכר, וכן אם יש לו סימנים אבל לא מלאו לו 20 שנה, אינו יכול למכור בנכסי אביו. כמו שמבואר לקמד בדף קנ"ה עמוד א'. וכל זה לגבי קרקעות, אבל במטלטלין יכול למכור אפילו כשהוא קטן, כבן 6 או 7, כאמור במסכת גיטין, דף נ"ט עמוד א'. אם כן, האדם הזה מכר בנכסי אביו בקרקעות שירש מאביו, ולאחר מכן מת אותו האדם ועדיין לא הגיעו הנכסים ליד הלקוחות. באו הלקוחות עם שטר המכירה בידם לתבוע את הנכסים שקנו מיד בני המשפחה שהם היורשים של אותו היתום, וכנגדם באו בני המשפחה וערערו והשיבו על טענת הלקוחות לומר, קטן היה קרובינו שמכר לכם בשעת מיטה שלו. אם כן ודאי, גם בשעת המכירה היה קטן, וקטן אין ממכרו ממכר, וכיוון שלא זכיתם בנכסים, הרי הם שלנו, כי ירשנו את קרובינו. באו הלקוחות ושאלו את רבי עקיבא, שבבני ברק היה מקומו, כאמור במסכת סנהדרין דף למד ב' עמוד ב', שאלו את רבי עקיבא מהו לבודקו, מהו שנפתח את קברו ונבדוק את סימני הגדלות, שהן שתי שערות בזקן התחתון, ואם נמצא בו שתי שערות, נזכה בדין. וכותב הרמב"ן שמדובר שמת מיד לאחר המכירה, כי אם לא כן, לא תועיל בדיקת הלקוחות, שגם אם ימצאו סימנים, עדיין ייתכן שבשעת המכירה היה קטן, ורק לאחר מכן הביא סימנים. אילו ברמב"ם בלכות מכירה פרק חפתת הלכה י' ז' מבואר שקטן שמחר קרקע בנכסי אביו, וכשנעשה גדול בן 20 ויש לו שתי שערות הוא לא מיכה, שוב אינו יכול לחזור בו. והטעם? משום שהלוקח נשתמש בקרקע לאחר שהמוכר היה גדול והמוכר רצה בממכרו, ממילא נתקיימה הקרקע ביד הלוקח. תוסות בדיבור המתחיל ועוד מקשים, כיוון שכבר מלאו לו י' ג' שנה, מדוע צריכים לחשוש שלא הביא שערות? הרי במסכת נידה בדף ממחת עמוד ב' נאמר, קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקת סימנים, כי חזקה היא שהביאה סימנים. תרצים התוסות שמדובר שידוע שלאחר שהגיע לכלל שנותיו בדקו ולא מצאו סימנים. ולפיכך שהסתפק שם הקטן היה עדיין. נודע ביהודה תמה על קושיית התוספות, הרי מבואר במסכת נידת אף מבב עמוד א' שחזקה זו המכונה בשם חזקה דרבה, שמשהגיע לכלל שנותיו אומרים שמסתמה יש לו סימנים, אין סומכים על החזקה הזו אלא לגבי נידונים דרבנן, אבל לא לדאורייתא, וכל שכן שלא יוציאו ממון על פי החזקה הזו. תרץ הנודע ביהודה שבאמת החזקה הזו היא חזקה גמורה, וראוי להוציא ממון על פיה. מה שלא סומכים עליה לגבי דיני תורה, זה דווקא באופן שאפשר לבדוק ולברר אם הביא סימנים, ודין הוא שבמקום שאפשר לברר לא סומכים על החזקה. אבל כאן אי אפשר לברר משום שסימנים עשויים להשתנות. חוזרים אל הגמרא שאומרת, שאמר להם רבי עקיבא, אי אתם רשאים לנבלו, אין אתם רשאים לבזותו. ובגיליוני הש"ס הוא כותב, שאפשר שמקור האיסור לבזות את המת מהכתוב בספר דברים פרק חפה לפסוק חף ג' לא תלין נבלתו על העץ. ייתכן שיש לאסור גם משום ביטול מצוות קבורה, שכאשר פותח את קברו מבטל את המצווה הזו. ועוד אומר להם רבי עקיבא, אפילו אם היה מותר לכם לפתוח את קברו ולבודקו, לא הייתם זוכים בדין גם כשתמצאו בו סימני גדלות, כי סימנים עשויים להשתנות לאחר מיטה. וגם אם נראים עכשיו כסימני גדלות, ייתכן שאם היה חי, היו מכירים בהם שאינם סימנים גמורים. שואל התוספות בדיבור המתחיל ועוד, כיצד ייתכן שאם נראה קטן בחייו ייראה גדול לאחר מיטה? תרץ רבינו תם שייתכן שבחייו היו אלו שערות לבנות, ואינן שערות גמורות אלא שומה באלמה, ולאחר מיטה הושחרו ונראים כסימנים. אבל תוספות דוחים את דברי רבינו תם ואומרים, לא מצאנו בשום מקום ששערות לבנות אינם נחשבות סימן. תרצים התוספות בשם רי, ששמה בחייו לא היו גומות, ומחמת מיטה יש שם גומות. כמו שנאמר במסכת נידה דף נ"ב עמוד א', שגומות אף על פי שאין שם שערות, בכל זאת זה נחשב לסימן. לפי זה כוונת התוספות שאם ימצאו בו גומות, אף על פי שגומות הם סימני גדלות, והטעם משום שוודאי היו שם שערות והם נשרו, מכל מקום באמת זה לא מהווה ראיה, כי ייתכן שנעשו לו גומות לאחר מיטה. רבי יוחנן מבאר מדוע המעשה מיושב רק לפי שיטתו, אבל לא לפי שיטת ריש לקיש. בשלמה לדידי, אומר רבי יוחנן, זה יהיה טוב לשיטתי, המעשה דלעיל, דאמין הראיה בעידים. שהרי אמרתי שהראיה שצריכים מקבלי המתנה להביא היא ראיה בעידים דווקא, שיעידו שהיה בריא בשעת המתנה ולא מספיק שיקיימו את השטר. אם כן, גם במעשה הזה לא היה די ללקוחות לקיים את השטר שבידם על מנת להוציא את הנכסים מיד היורשים, אלא היו צריכים להביא ראיה בעידים שהמוכר היה גדול. וכיוון דאמר רבי עקיבא ללקוחות, איתו עידים, אביאו עידים שהיה גדול ולא אשכחו ולא מצאו עידים כאלו, היינו דקעתו ואמרו לי, מהו לבודקו? משום כך, הוצרכו לבוא לפני רבי עקיבא ולשאול אם יש להם מעיצה לזכות בדין, על ידי שיבדקו את המת, שמה יש בו סימני גדלות. אלא לדידך, אלא לשיטתך את הרש לקיש. דאמרת ראיה בקיום השטר, שאמרת שהראיה שצריכים מקבלי המתנה להביא אינה אלא ראיה בקיום השטר, ולאחר שיקיימו את השטר זוכים בדין ומוצאים את הנכסים מחזקת נותן המתנה, משום שיש לסמוך על חזקה דאשתה ולומר, כמו שעכשיו הוא בריא, כך הוא היה בריא בשעת המתנה ומתנתו קיימת, אם כן גם במעשה הנה, למה להו לבודקו? מדוע הוצרכו הלקוחות לבדוק את המת ולהוציאו מהקבר ולהוכיח שהיה גדול? הרי די להם דלקיימו שטריו, ולוקמה בניחסי, שיקיימו את השטר שבידם, ויזכו על ידי כך בנכסים, שאף על פי שאין כאן חזקה דאשתה לטובתם, אבל יש במקומה חזקה אחרת, שאין עידים חותמים על השטר, אלא כשיודעים שכבר נעשה המוכר גדול, ולפי שיטתך אתה רש לקיש, שחזקה דאשתה מועילה להוציא ממון, גם החזקה הזאת הועיל. מתרץ רש לקיש ואומר, אכן לשיטתי, אם הלקוחות באים להוציא מיד היורשים, די להם שיקיימו את השטר. מה שרב יוחנן מקשה מן המעשה הזה, מי סברת נכסי בחזקת בני משפחה קיימי, וכי סבור אתה שמדובר שהנכסים היו עדיין בחזקת היורשים, וקעתו לקוחות ומעררי, ובאו הלקוחות לקיים את מקחם, ולא זכו בדין? לא כך היה המעשה. אלא נכסי בחזקת לקוחות קיימי. הנכסים היו בחזקת הלקוחות, כי כבר הספיקו להחזיק בהם לפני העירור של בני המשפחה. לאחר שהחזיקו הלקוחות, קעתו בני משפחה וקם מעררי. באו בני המשפחה וטענו כנגדם שלא כדין החזיקו, משום שקרובם המוכר היה קטן ולא חלה המחירה. על זה נאמר שלא זכו בדין, משום שמוצאים מחברו עליו הראיה, ואין מכאן קושייה על שיטתי אני רש לקיש. והגמרא מנסה להביא ראיה שמדובר דווקא באופן שהעמיד רש לקיש. אך הנה ממסתברא. כך גם מסתבר במעשה הזה, שאכן מדובר שהנכסים היו בחזקת הלקוחות, ובני משפחה הם שביקשו עיצה לזכות בדין על ידי שיבדקו את המת בקברו, ויוכיחו שהיה קטן. שכן משמע מדקה אמר להו, אי אתם רשאים לנבלו, מזה שישיב להם רבי עקיבא, אין אתם רשאים לבזות את המת על ידי הבדיקה. ואיש תיקו והם שתקו והסכימו לדבריו. אז היא אמרת בישלמה בני משפחה כמערי, הדבר מובן אם נניח שבני המשפחה הם הילו שרצו לבודקו, משום אחי השתקו, משום כך כאשר אמר להם רבי עקיבא שיש בבדיקה הזו ניבול וביזיון עבור המת, הסכימו לדבריו שלא לנבל את קרובם. אלא היא אמרת לקוחות כמערי, אבל אם תאמר שהנכסים היו בחזקת היורשים והלקוחות הם הילו שרצו לבדוק את המת, אם כן זה לא מובן, מה ישתקי? מדוע שתקו לדברי רבי עקיבא? למה אולי? אנן זוזה יאבינן לי, לנבל ולנבל. הם היו צריכים להשיב לרבי עקיבא, אנחנו נתנו למוכר המת את דמי המקח, ואם לא נוכיח שהיה גדול, נפסיד את כספינו. וכיוון שכן, נבדוק אותו אף שיתנבל בבדיקה הזו. אין אנו חוששים לבושתו מאחר שהפסדינו מרובה. מבואר בדין הזה שאסור לנבל ולבזות את המת, ויש חילוק בין קרובים לשאר כל אדם. והטעם, שאף על פי שאסור לבזות את המת, אין אדם מחויב להפסיד את ממונו בשביל למנוע ביזיון מהמת. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל זוזי, שדווקא אם היה ממון שלו ועכשיו הוא מפסידו אומרים זאת. אבל קרובים אף שמפסידים את הירושה אינם רשאים לנבל את המת בשביל כך. שהרי לא נתנו לו דבר. ועוד מפרשים התוספות שאינם רשאים לנבלו משום שהוא קרובם. ונראה שכוונתם שעל הקרובים מוטל יותר לדאוג לכבוד קרובם. ואילו תוספות הראש מבאר שמן הדין מותר לבדוק את המת במקום הפסד ממון. אלא שהקרובים יש להם לעשות לפנים משורת הדין שהרי לא מפסידים דבר. ורק נמנעה מהם הירושה מה שאין כן לקוחות שנתנו מעות ואין להם לוותר. הפתחי תשובה ביורה דעה סימן שין סמך ג' אומר שיש שלמדו מכאן שמותר לפתוח את הקבר לצורך התרת עגונה, לבדוק אם המת הוא בעלה של אישה זו, ושתהיה מותרת להינשא לאחר. דוחה הגמרא ואומרת אם משום מה לא עיריה, אם בגלל הדקדוק הזה אין כאן ראיה לרש לקיש. שהרי יש לומר אחי כאמר להו, שכך אמר רבי עקיבא ללקוחות. חדד, אתם רשאים לנבלו, ראשי ייתן לכם לבזתו בבדיקה. ועוד, וכי תאמרו זוזה שקה לנבל ולנבל? גם אם תטענו לי שאתם לא חוששים לבושת של המת, מאחר שלקח לכם מעות ואם לא תבדקו ותפסידו, עדיין אין לכם לבודקו. כי גם אם תמצאו בו סימנים, אין זו ראיה שהיה גדול, משום שסימנים עשויים להשתנות לאחר מיטה, והשערות שנראות עכשיו כסימן, ייתכן שאם היה חי, היינו מכירים בהם שאינם סימן גמור. מביאה הגמרא, מסע ומתן בבירור דעת רבי יוחנן. אומרת הגמרא, שאל רבי שמעון בן לקיש את רבי יוחנן מהסיפה של הברייתא הזו ששנויה במשנת בר כפרה. כמו שרבי סידר שישה סדרי משנה, כך היו גם חכמים אחרים מסדרים ושונים את דברי התנאים כמו ברייתא דרבי חייא ובר כפרה וכן תנא דבי שמואל ועוד. כך מפרש רש"י במסכת ברכות דף כ' עמוד א'. אם כן, שאל רבי שמעון בן לקיש את רבי יוחנן מהסיפה של הברייתא הזו ששנויה במשנת בר כפרה. הרי שהיה אדם אחד אוכל פירות השדה ובא בחזקת שהיא שלו. המילה ובא מורה על המשכיות הפעולה, כלומר שהיה אוכל וממשיך לאכול, אבל עדיין לא אכל במשך 3 שנות חזקה, כי אם היה 3 שנות חזקה נאמנו לטעון שקנה זאת, גם אם אין לו שטר בכלל, וקרא עליו אחד ערער, וטען כנגדו אדם אחר לומר שלי היא, ויש לי עדים שהייתה שייכת לאבותיי. והוציא זה הנתבע את עונו, את שטר המחירה, הוא נקרא עונו לשון כוח, משום שהשטר הוא כוח הראיה שיש לו בנכסים, לומר שמחרת לי את השדה או שנתת לי אותה במתנה. הדין בזה שאם אמר התובע, איני מכיר בשטר זה מעולם ולא כתבתיו, אלא מזויף, הוא התקיים השטר בחותמיו. וביור הלשון בחותמיו, שהתקיים השטר על ידי העדים החתומים בו שיבואו ויעידו שזה כתב ידם. והדין הוא שיכול גם לקיים על ידי עדים אחרים שמעידים שמכירים את החתימות שבשטר, וכן יכול לקיים את השטר על ידי שיביא שטר אחר, עם אותן החתימות שכבר נתקיים בבית דין, שאכן אילו חתימות ידיהם של העדים. ואם הוא מקיים את השטר בחותמיו, הוא יזכה בדין. ואם אמר התובע, אומנם מודה אני שכתבתי את השטר הזה, אבל אין בו ממש, משום ששטר פסימו זה, שטר פיוסימו, פייסת אותי לכתוב לך שטר מחירה בשביל שיראו אנשים ויחשבו שאתה עשיר, שקונה קרקעות, אבל באמת לא קנית ממני כלום, או שטען שאין בשטר הזה ממש משום ששטר המנה הוא שמחרטיב לך, ולא נתת לי דמים, הדין בזה שאם יש עדים המעידים כדברי התובע, עליך אחר עדים, ואם לאו אם אין לו עדים, עליך אחר השטר. והנתבע ששטר מחירה בידו זוכה בדין, ואף על פי שלא קיים את שטרו על פי עדים, אם כן יש לו לתובע מיגו שהיה יכול לטעון מזויף, מכל מקום אינו נאמן במיגו. ובהמשך מבואר שלולי שהודעת התובע בשטר הייתה נחשבת כקיום גמור, היה נאמן לטעון שלא קיבל דמים במיגו שהיה טוען שהשטר מזויף. ומפרש הרשב"ם שהטעם שאינו נאמן במיגו, כיוון שטוען שהוא שטר המנה או שטר פסים, אנן סעדי שלא היו העדים חותמים על שטר כזה, כי יש בזה עוולה. שאם לא יפרע לו הלווה יבוא המלווה ויגבה שלא כדין מהלקוחות שקנו את הקרקעות של הלווה. ולא אומרים מיגו במקום אנן סעדי. אבל הריטב"א דוחה את הפירוש הזה, שבאופן זה אין לדון כלל שיהיה נאמן ולא תלוי במחלוקת אם מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. ומפרש הריטב"א שמדובר שהעדים לא ידעו שחתמו על שטר המנה אלא חשבו שהוא שטר שעשוי כדין. מסיים ריש לקיש את שאלתו, לימה, האם נאמר שמשנת בר כפרה ששנינו בה שהיא מודה שכתב את השטר שוב אינו יכול לטעון שאין בו ממש? כי רבי מאירי דאמר שרבי מאיר אומר במשנתנו לאל בדף קופנון ג' עמוד א', שמקבלי המתנה זוכים בנכסים, וטעמו משום שמודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו. ודברי ריש לקיש הם כשיטתו לאל שרבי מאיר וחכמים נחלקו בעניין מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. וכיוון שנותן המתנה הודה בשטר שכתב, הרי זה כשטר מקוים ואינו יכול לבטלו בטענת שכיב מרה, שהוא היה שכיב מרה בשעה שכתב את השטר, ולא רבנן, ואי אפשר לומר שמשנת בר כפרה נאמרה כשיטת חכמים. שהרי דעתם היא, שאף על פי שהנותן הודה בשטר, עדיין צריכים מקבלי המתנה לקיים את השטר, משום שמודה בשטר שכתבו, אין זה קיום גמור ועדיין צריך לקיימו כדין. וקשה, שנמצא שבר כפרה שנה את משנתו כדברי יחיד, כדברי רבי מאיר ולא כדברי חכמים. אמר להישיב רבי יוחנן לריש לקיש, לא, אין הדבר כך, משום שאני אומר, דברי הכל מודה בשטר שכתבו, אינו צריך לקיימו. ומה ששנינו במשנתנו, שלחכמים צריכים מקבלי המתנה להביא ראיה, אין הכוונה לראיה בקיום השטר. אלא שצריך להביא ראיה בעידים שבריא היה. שאפילו אם נתקיים השטר מפי שני עידים אחרים, גם כן סוברים חכמים שצריך בעל השטר להביא ראיה שהנותן היה בריא. כמו שפירש לאל רבי יוחנן. מקשר ריש לקיש על דברי רבי יוחנן. כיצד אתה אומר שלדברי הכל מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו? והמפלג פליגי. והרי מצאנו במקום אחר שנחלקו בזה רבי מאיר וחכמים, דתנן, והגיליון השס מאיר פה שצריך לומר דתניה, שנינו בברייתא, במסכת כתובות חי עמוד ב', עידים שהעידו על החתימות שבשטר, ואמרו כתב ידינו הוא זה, אבל אין בו ממש משום שאנסו אותנו לחתום שקר, או שהיינו פסולים, אין אותם העידים נאמנים לפוסלו לשטר, כי מאחר שהלווה עצמו מודה שכתב את השטר, הרי השטר מקוים ואין העידים נאמנים לפוסלו. אילו הם דברי רבי מאיר. כמו שמבואר במשנה במסכת כתובות דף חי עמוד ב', שאם השטר נתקיים כדין, אין העידים החתומים בו נאמנים לפוסלו, כי כיוון שאגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. כלומר, כיוון שהעידות שבשטר נתקבלה בבית דין, הרי זה כאילו שהעידים החתומים בו באו לפנינו והעידו ככל הכתוב בשטר. כאשר הם באים אחר כך לסתור את דבריהם, אין העידותם מתקבלת. שדינו, שאחר שכבר קיבלנו את העידות פעם אחת, אין העידים יכולים לשנות בדבר. אמנם, אם באו עידים אחרים לפסול את השטר, לא שייך לומר כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, ועידותם מתקבלת בתורת ספק. והיינו שיש ספק מחמת ההחשה של העידים שבשטר לעידים הפוסלים את השטר, והופך העניין לספק. אלה כאמור דברי רבי מאיר, וחכמים חולקים על רבי מאיר ואומרים שהעדים נאמנים לפסול את השטר, כי אף על פי שהשטר נתקיים מפי הלווה, אין זה קיום גמור ואינו מתקיים אלא מפי העדים, ולכן נאמנים אל מפוסלו, כי הפה שאסר הוא הפה שהתיר, כאמור במסכת כתובות דף חי עמוד ב'. הרי לנו שרבי מאיר וחכמים נחלקו עם קיום על פי עלובה נחשב כקיום גמור, ולא צריך קיום אחר או שאינו קיום גמור, ועדיין צריך לקיים את השטר על פי שני עדים. אמר לי ישיב רבי יוחנן לריש לקיש, יש לחלק. אי עדים אלימי אומר אישטרה, גם אם מצאנו שגדול כוח העדים ויכולים לבטל את השטר המקויים מפי הלווה, אי הוא כל כמיני, הלווה עצמו וכי הדבר תלוי בו, כלומר, יש לחלק. דווקא העדים יכולים לבטל את השטר המקויים מפי הלווה, משום שכוחם גדול, אבל לגבי הלווה עצמו, גם חכמים מודים שלאחר שנתקיים השטר מפיו, שוב אינו יכול לבטלו. חוזר ריש לקיש ומקשה סתירה בדברי רבי יוחנן. אמר לב, הלא משמך אמרו, לגבי המעשה שהיה בבני ברק לאל בדף קנון דלת עמוד א', שאדם אחד מחר את נכסיו ומת לפני שהלקוחות החזיקו בנכסים, וכשבאו הלקוחות לתבוע את מקחם, השיבו להם בני המשפחה שהם היורשים. אף ששטר המחירה שבידכם אינו מזויף מכל מקום, לא זכיתם בנכסים משום שקרובינו היה קטן בשעת המחירה, ועל זה אמרו בשם רבי יוחנן, יפה עיררו בני המשפחה, שכיוון שלא נתקיים השטר אלא על פיהם, נאמנים אל בבטלו, כיוון שמודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו. כך מקשה ריש לקיש על רבי יוחנן, ועל הקושייה הזו קשה, מניין שזוהי כוונת רבי יוחנן באומרו יפה עיררו בני משפחה? הרי ייתכן לפרש שכיוון שאמר לאל שהלקוחות צריכים להביא ראיה בעידים ולא די להם לקיים את השטר, זהו גם טעמו בשמועה הזו שיפה עיררו בני המשפחה, ודחו את טענת הלקוחות משום שלא היה להם עידים. התשובה היא שבהמשך השמועה הזו אמרו בפירוש שטעמו משום שמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, ולא משום שצריך ראיה בעידים. וכאן בגמרא הזכירו רק את תחילת השמועה. ועוד תירוץ, מהלשון יפה עיררו משמע שהטעם משום שהשטר לא נתקיים כדין, ולכן נאמנים בני המשפחה בטענתם. אבל אם היה הטעם משום שאין להם עדים, לא היה לרבי יוחנן לאומרה בלשון יפה עיררו, אלא היה לו לומר המוציא מחבירו עליו הראיה. חוזרים אל הגמרא, אמר לי, משיב רבי יוחנן בתשובה לריש לקיש, שמועה זו אלעזר אמרה, וסברו השומעים שמאחר שהוא תלמידי, מסתמה הוא אמר כך בשמי, אבל באמת אני לא אמרתי דבר זה מעולם. ממשיכה הגמרא להקשות על דברי רבי יוחנן. אמר רבי זעירא, אם יכפור רבי יוחנן ברבי אלעזר תלמידו, אף שנקל לו לרבי יוחנן להכחיש את השמועה שנאמרה בשמו, ולתלותה ברבי אלעזר שהוא תלמידו ואין לו אימה מפניו, וכי יכפור גם ברבי ינאי רבו, כלומר וכי יוכל לכפור בדברים שאמר הוא עצמו בפני רבו, ואמר רבי ינאי אמר רבי, אמר רבי ינאי בשמו של רבי מודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו. יש פה גרסה בגמרא מודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו, אבל זה לא משנה את הבנת קושיית הגמרא. כי הקושייה היא מדברי רבי יוחנן ולא מדברי רבי ינאי. ולפי הספרים שלא גורסים את המילה אינו, רבי יוחנן הקשה שלא היה צריך רבי ינאי להשמיע את הדין הזה כי הוא מבואר במשנה. לפי הספרים שגורסים אינו, רבי יוחנן הקשה על רבי ינאי, שבמשנה מבואר להפך מדבריו. אם כן, אמר רבי ינאי בשמו של רבי מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. ואמר לרבי יוחנן, רבי, מדוע הוצרכת להשמיע את הדבר הזה? וכי לא משנתנו היא זו? שנינו לאל בדף קנון ג' עמוד א', וחכמים אומרים, המוציא מחברו מקבל המתנה, עליו הראיה, וידוע לנו שאין ראיה אמורה בדבריהם, אלא ראיה בקיום השטר, שאף על פי שנותן המתנה עודה בשטר, עדיין צריך לקיימו. הרי מפורש שדעת רבי יוחנן, שרבי מאיר וחכמים נחלקו במשנתנו, במודה בשטר שכתבו, אם צריך לקיימו, וכיוון שכך, איך יכול לומר שלדברי הכל מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו? ישב רב זיירה את דברי רבי יוחנן ברם, אולם נראים דברי רבינו יוסף, דאמר רבינו יוסף, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, משנה זו ששנינו במשנת בר כפרה, שמודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו, אינה דברי הכל, אלא דברי חכמים, אבל רבי מאיר אומר, מודה בשטר שכתבו, שצריך לקיימו. ולפי זה מתרץ רבי זעירא, ומה היא דברי הכל? מה הפירוש בדברי רבי יוחנן שאמר על משנת בר כפרה, שלדברי הכל מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו? והרי נתברר שיש בזה מחלוקת, אלא משום דרבנן שהם רבים שנו את המשנה הזו, לגבי רבי מאיר שהוא יחיד, כדברי הכל היא. ולכן אמר רבי יוחנן שלדברי הכל מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, כאשר כוונתו שזוהי דעת חכמים. ולא כמו שסברה הגמרא בתחילה, שכוונת רבי יוחנן שלדברי הכל מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, ואין מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים בזה, אלא המחלוקת אם צריך להביא ראיה בעידים. בקשה הגמרא והאיפ חתנן, כיצד ייתכן לומר שלדברי חכמים מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו וחולקים בזה על רבי מאיר? הרי לאל במשנתנו בדף קנון ג' עמוד א', שנינו להפך, נאמר שם וחכמים אומרים המוציא מחבירו עליו הראיה, הנה מבואר שאם מפרשים שנחלקו במשנה הזו מטעם מודה בשטר שכתבו אם צריך לקיימו, על כוחך שחכמים הם אלו שסוברים שצריך לקיימו. תרץ את הגמרא איפוך. לדעת רבי יוחנן יש להפוך את שמות התנאים במשנתנו. שחכמים הם האומרים שמקבלי המתנה זוכים בדין, אף מבלי שיקיימו את השטר. ורבי מאיר אומר שעל מקבלי המתנה להביא ראיה, והיינו ראיה בקיום השטר. ועדיין קשה והתניא הראשנינו בברייתא במסכת כתובות דף חי עמוד ב', שעידים הבאים לפסול את השטר ואומרים שחתמנו בו, אבל הייתה חתימה זו בפסול, משום שהיינו קטנים או אנוסים, הדין הוא שכיוון שהלווה עצמו הודה בשטר, הרי השטר מקוים ואין העידים נאמנים לפוסלו, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים נאמנים, הרי מבואר שרבי מאיר סובר שמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, וחכמים חולקים עליו. מתרץ את הגמרא איפוך, גם בברייתא הזו יש להפוך את שמות התנאים. ולפי זה גם בברייתא במסכת כתובות נחלקו בעניין מודה בשטר שכתבו אם צריך לקיימו. ומה שהובא לאל שרבי יוחנן חילק שדווקא שם אמר רבי מאיר, משום שגדול כוח העדים, לפי המסקנה כאן, לא אמר רבי יוחנן את הדבר הזה מעולם. מקשה עדיין הגמרא והרי להיל. בדף קופנון דלת עמוד א', כשנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בביור המחלוקת במשנתנו, רבי יוחנן ראיה בעידים כאמר, רבי יוחנן אמר שהראיה שצריכים להביא מקבלי המתנה היא ראיה בעידים, שנותן המתנה היה בריא ולא די בקיום השטר, ולא נחלקו רבי מאיר וחכמים בעניין מודה בשטר שכתבו, ואילו עכשיו אומרים שלרבי יוחנן המחלוקת ביניהם במודה בשטר שכתבו אם צריך לקיימו. מתרץ את הגמרא איפוך. יש להפוך את השמות במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לאל בדף קופנון דלת עמוד א', שריש לקיש הוא שאמר שהראיה שצריכים להביא מקבלי המתנה היא ראיה בעידים, ולדעתו אין המחלוקת בעניין מודה בשטר שכתבו, ורבי יוחנן אמר שהראיה היא בקיום השטר. ומאחר והחלפנו את השמות במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, מברר את הגמרא לימה לי פוכנה מתיופתה, לכאורה ראוי להחליף את השמות גם בקושייה לאל, שלא רבי יוחנן הוא שיקשה לריש לקיש מהמעשה שהיה בבני ברק, אלא ריש לקיש הקשה לרבי יוחנן, שהרי הקושייה היא שהמעשה בבני ברק משמע שהראיה שצריך להביא היא ראיה בעידים, ולפי מה שהחלפנו את השמות, ריש לקיש הוא שסובר כך. משיבה הגמרא לא, אין צורך להחליף את השמות בקושייה. לעולם רבי יוחנן הוא זה שהקשה לריש לקיש, אלא שצריך לשנות את תוכן הקושייה. והגמרא מבארת כיצד הוכיח רבי יוחנן מהמעשה שהיה בבני ברק שהראיה שצריכים מקבלי המתנה היא ראיה בקיום השטר ואין צריך ראיה בעידים. אחי כאמר לרבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש. כך הקשה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש. במעשה שהיה בבני ברק מדובר שהלקוחות היו מחזקים בנכסים, ובני המשפחה באו לטבוע מידם. כפי שהביאה הגמרא לאל בדף קנ"ד עמוד ב' לשיטת ריש לקיש. יש לשאול, כיצד ייתכן שהלקוחות הצליחו להחזיק בנכסים? בישלמה לדידי. זה יהיה מובן לשיטתי אני רבי יוחנן דאמין הראיה בקיום השטר שהרי אמרתי בביאור משנתנו. שהראיה שצריכים להביא מקבלי המתנה אינה אלא ראיה שהשטר מקוים. לפי זה די היה ללקוחות לקיים את השטר של המחירה שבידם. והיינו דמשכחת לה דנחתי לקוחות לנכסים. לפי זה מובן כיצד ייתכן שהלקוחות ירדו לנכסים שקנו. משום שכאשר באו לטבוע את הנכסים יד בני המשפחה ושטר מקוים בידם, אף שכבר אז טענו בני המשפחה שהמוכר היה קטן, אין הדין עמם, והחזיקו הלקוחות בנכסים. ואחרי זה באו בני המשפחה לפני רבי עקיבא ושאלו אותו אם הם יכולים לבדוק את המת ולהוכיח שהוא היה קטן. אלא לדידך לשיטתך אתה ריש לקיש דאמרת ראיה בעידים, שאמרת בביאור משנתנו שהראיה שצריכים להביא מקבלי המתנה היא ראיה בעידים דווקא, ולפי זה גם במעשה שהיה בבני ברק היו צריכים הלקוחות להביא ראיה בעידים, איך היא משכחת לדנחתי לקוחות בנכסים? כיצד ייתכן שהלקוחות ירדו לנכסים אחר מיטת המוכר, והלא כשהיו רוצים להחזיק בנכסים, היו בני המשפחה משיבים להם שהמוכר היה קטן ואין הלקוחות זוכים משום שאין להם ראיה בעידים? שהרי אם הייתה להם ראיה בעידים שהמוכר היה גדול, כיצד שייך לדון לאחר מכן אם לבדוק את המת שמה הוא לא הביא סימנים? הרי כבר היו עידים. עכשיו מבאר את הגמרא מה היה התירוץ של ריש לקיש לפי הביאור החדש בקושיית רבי יוחנן. אמר לה, ישיב לו ריש לקיש לרבי יוחנן, אף שלגבי משנתנו בדף קופנון ג' עמוד א', דעתי שמקבלי המתנה צריכים להביא ראיה בעידים שהנותן היה בריא ונתקיימה מתנתו, אבל לגבי המעשה שהיה בבני ברק, מודין הלך בערער דבני משפחה דלאו ערערו. מודה אני לדבריך את הרב יוחנן שהלקוחות זוכים בתביעתם גם מבלי שיביאו ראיה בעידים שהמוכר היה גדול. והערעור של בני המשפחה אין בו ממש, ולכן ייתכן שאכן הנכסים היו בחזקת הלקוחות. ובבאר יש לקיש את דבריו, מהי כאמרי? מה אמרו בני המשפחה כשלא רצו לתת ללקוחות להחזיק בנכסים? הרי כל טענתם הייתה שקטן היה. ועל זה יש לנו לומר שזו לא טענה, משום שחזקה היא שאין העדים חותמים על השטר, אלא אם כן מבורר להם שבין מוכר ובין לוקח נעשה גדול, וראוי לקיום הקניין. מוסיף הריטב"א שחזקה זו נאמרה לאו דווקא לגבי גדול, אלא לגבי כל דבר אומרים שחזקה היא שאין העדים חותמים על השטר, אלא אם כן הכל נעשה כעוגן. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף נון דלת ממסכת בבא בתרא, עם 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזו ראיה התכוונו חכמים שהמקבלים צריכים להביא? שאלה שנייה, מה הדין? עדים האומרים כתב ידינו זה, אך פסולים היינו, מדוע? שאלה שלישית, מאילו טעמים עשה רבי עקיבא לבדוק את הנותן שמת, אם היה קטן או גדול? שאלה רביעית, מהו שטר פסים? שאלה חמישית, מדוע לובש שהודה שבשטר שכתבו אינו נאמן שזהו שטר המנה במיגו שהיה טוען מזויף? והשאלה האחרונה, על דף קוף נון דלת, לשיטת ריש לקיש שצריכים להביא ראיה בעדים, מדוע קיבלו הקונים להחזיק בנכסים ולא לא היה להם עדים שהנותן היה גדול? עם השאלות הללו לשינון, סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, ב' דראש חודש תמוז תשע"ז, א' בתמוז תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף קוף נון דלת ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, ב' בתמוז תשע"ז, ונלמד דף קוף נון ה' ממסכת בבא בתרא, מרחק 21 דפים ושלושה שבועות מסיום המסכת כולה, בעזרת השם ובישועתו. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אור התורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.